שלום לכולם. הכותרת של המפגש הזה, שראוי להקדים ולומר ישר כוח גם לישיבה הקדושה, גם לרב אלגזי, כל מי שטרח ובא, הכותרת: קשיים רוחניים בלימוד ובקיום ההלכה בימינו. כשהדגש כאן היא כמובן על המילה האחרונה, בימינו. והשאלה שבה אנחנו מבקשים לעסוק היא הניסיון לזהות האם ישנם קשיים ייחודיים, שהרי פשוט לכולנו שמאז שנברא האדם הראשון ומאז שניתנה תורה לישראל, יש עצלנות ויש עייפות ויש יצר, כלומר סיבות למה לא לקיים הלכה יש מאז בריאת העולם. והזווית שבה אני מבקש להיכנס לסוגיה החשובה הזאת היא הניסיון לזהות קשיים ייחודיים שנובעים ממציאות הדור, ולא רק הקשיים שליוו אותנו מאז שנברא יצר הרע ומאז שנבראו העצלנות והעייפות ושאר הדברים. אז זה בעצם הבקשה. על פניו, הסיבה שאנשים לא מקיימים הלכה זה כי הם לא מכירים את ההלכה, ומוכרים כאן הדברים המפורסמים של המשנה ברורה בהקדמה להלכות שבת, שבו הוא אומר, איך נוכל לבוא למדרגה שישמור שבת בכל פרטיו? איך אפשר להביא אדם לשמור שבת בכל פרטיו? עונה החפץ חיים, היצא היוצא לזה, שיראה לזרס את עצמו ללמוד הלכות שבת. הוא לא אומר להתמלא בקדושת השבת, להבין את חשיבות השבת, כי זה לא יעזור להבין את חשיבות השבת, אם אחרי זה אתה לא יודע מה עושים. משפט מפורש הוא אומר בהמשך, הוא לחזור עליה, על ההלכות הללו, תמיד, כדי שידע האסור והמותר. דים לב אחי, אפילו אם ילמד כל העניינים המוסריים המזרזים לשמירת שבת כרוי, לא יועיל לו. זאת אומרת, הבן אדם יכול להיות כל כולו עולת ואש קודש ישמור שבת, אבל הוא לא יודע את פרטי ההלכה, אז מה יעשה? ובהמשך, המשפט המפורסם, דים הוא טועה בעיקר העניין שחושב שאין זה בכלל איסור, פרט כזה או אחר. אם על פרט כזה או אחר הוא בכלל לא יודע שזה אסור, מה יועיל לו המוסר של לשמור שבת וקדושת השבת? כלומר, הלכת העבודה, לפחות בהקשר הזה, של החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה שהבעיה, לפחות מה שהוא כותב פה, זה פשוט ידיעה. צריך להקים צור בד הרבנן, צריך ללמוד הלכה. אלא מה? שהחפץ חיים סיים לכתוב את המשנה ברורה לפני 103 שנים. ומאז קרו עוד כמה דברים בעולם, והתחדשו כמה אתגרים מיוחדים. ואני לא בטוח שהבעיה בידיעה זה אך ורק אי ידיעת ההלכה. כלומר, כשאותו בחור, בבית ספר פלוני ואלמוני, הולך בלי כיפה, אני לא בטוח שאף פעם לא לימדו אותו שאצלנו הולכים עם כיפה. אני לא חושב שזאת הנקודה, וכשאיזה נערה נחמדה מתוכנו לא מקפידה על צניעות, חלילה, אני לא בטוח שזה נובע מאי ידיעה. וכן זה הדרך, כלומר אני חושב שרוב הקשיים עוד לפני, ואני מדבר פה על ילדים ועל נוער, אבל גם על מבוגרים, בד בבד עם ידיעת ההלכה שבלי זה אי אפשר לקיים, יש כנראה עוד משהו שמעכב, והראיה זה כשאתה בחור, אתה תופס אותו בטיול והוא בלי ציצית, אני לא חושב שזה נובע מזה שהוא מעולם לא שמע על העניין של הציצית. כלומר יש עוד רכיב, ולכן ישר כוח לרב אלגז ולכל מי שארגן את היום הזה, שאם לא נטמיע גם אותו, גם את היסודות הנוספים שהם אולי הדלק והמנוע שנותן רצון קודם כל לבוא לשיעורים וללמוד הלכה ולאחר מכן נקיים אותה. אז זה הפתיח, ולכן המשנה ברורה, קטונתי בכלל מלשפוט, אבל בוודאי שאף על פי שהיא דברי הנצחיים, יש צורך בתוספת ברכה, יש צורך במבט נוסף. מה עוד שבימינו באמת אנשים יודעים, ויש ספרים, ויש מאגרים, ויש זמינות לרבנים, דרך האינטרנט, ודרך הטלפון, ודרך ה-SMS, ואין פה בעיה של נגישות, אלא יש כאן בעיה אחרת בלב. ומה שאני מבקש הוא לנסות ולהבין היכן, באיזה ארוגות גדלים ילדינו, אני מדבר כרגע בעיקר על הציבור הדתי-לאומי במדינת ישראל, בה זכינו לחיות. במילים אחרות, אני מבקש שנשאל את עצמנו מה שורש הקושי. ואם נפתור את השורש של הקושי באי קיום הלכה, או את השורש של הקושי לקיים הלכה, אז ממילא גם יבואו ללמוד וגם יבואו לקיים. אני מציע לצייר מפה. כשבאמצע כביכול זה הנער, הילד, התלמיד או התלמידה. ואני מבקש לטעון שהוא גדל כששני כוחות משחקים מסביבו. הוא גדל בזירה שבה יש בו זמנית משיכה הדדית לשני כיוונים. כיוון אחד, שהוא כמובן הכיוון שאנחנו אמונים עליו, קראתי לזה ערכי יסוד של החינוך התורני, של החינוך הדתי, מה שהרבותיו לימדו, מה שהוריו לימדו, מה שהוא למד בעצמו בשיעור כזה, בדף... זה צד אחד. אם הצד הזה היה לבד, אז לכאורה לשמור ולעשות. כן? ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אלא מה? כולם ללא יוצא מן הכלל מושפעים מיותר ומפחות מהתרבות שבתוכה אנו חיים. וקראתי לזה תפיסות יסוד של התרבות המודרנית, לא כל כך רציתי להגיד ערכי יסוד. כן? יש שדה שלם של מציאויות, שדה שלם של מסרים תרבותיים, שכולם חשופים, רק השאלה היא באיזה מידה. כלומר, יש מישהו שזה ממש בסלון ביתו, ויש מישהו שהוריו, זה לא בסלון ביתו, אבל זה מגיע מתחת לדלת, זה מגיע לסלון של השכנים, זאת אומרת, יש עוצמות שונות של פתיחות וסגירות. אגב, אפשר, אני מתאר את זה בעצם כדו-קרב. יכול להיות שזה גם דו-שיח, זה לא הנושא, אולי דווקא בחג החנוכה ראוי לבחון עד כמה זה דו-קרב ועד כמה זה דו-שיח, המפגש בין התורה לבין תרבות אחרת. תרבות שהיא זרה, אבל אפשר לקחת מתוך החלקים. לא נכנס לזה, כרגע זה לא הנושא. הנושא שאני שואל את עצמי, זה מהן הלכי הרוח שמסתובבים בעולם שאנחנו גדלים בתוכו את ילדינו, שגורמים או מעצימים את הקושי ללמוד הלכה או לקיימה. ואני מבקש מתוך הרבה מאוד אפשרויות למפות ארבעה או חמישה גורמים או תפיסות שמסתובבות מסביבנו בהיכל העולם. הכותרת כאן היא משמעותית, אני רוצה למפות גורמים כלליים, אני אומר את האמת שהם לא רק משפיעים על ההלכה, הם משפיעים בכלל על הזהות היהודית, על הזהות הדתית, על הרצון להשתייך לעולם של תורה ומצוות, וממילא על הרצון לקיים הלכה, על הנכונות להתאמץ למען ההלכה וכדומה. אני חושב שעצם הניסוח גורמים כלליים, הניסוח הזה הוא עצמו אמירה. כי האמירה באה ואומרת יש כמה. זה לא דבר אחד, עם כל הכבוד לחבריי המלומדים שכותבים פתאום יום אחד מאמר על האינטרנט. כל הקשיים מהאינטרנט, רק נבטל את האינטרנט, הכל בסדר. במחילה, יש קשיים באינטרנט, אבל בואו לא נהיה פשטנים. אחד אחר אומר, כל הקשיים שאין שיטות מותאמות להוראת גמרא, רק נמציא שיטה עוד יותר טובה, ובא לציון גואל וכולם נהיים תלמידי חכמים, אני בעד לבחון דרכי הוראה תמיד. אבל להגיד שהכל תלוי בנקודה כזאת, או הכל זה בגלל שתנועת הנוער מפרדת, מעורבת, מעורבת למחצה, לרביע, רק את זה, אולי הפוך, אולי מעורבת כדי שהנוער יסכים לבוא. בקיצור, המילה גורמים היא עצמה טענה. טענה שגורסת ואומרת שיש הרבה מאוד דברים שמשפיעים, ולא נכון להעמיד את הכל רק על סעיף אחד, זו תפיסה פשטנית כמעה. כמובן שכל סעיף וסעיף צריך התמודדות. אז אני מתוך הגורמים הכלליים מבקש להתמקד על הארבעה, ואולי גם על החמישה, נראה איך הזמן יאפשר לנו. נקודה הראשונה שהתחדשה בדורנו, בשנים האחרונות ממש, זו הדמוקרטיה. עכשיו, אם יושבים פה מורים להיסטוריה או מורים לאזרחות, יגידו לי במחילה מכבודך, הדמוקרטיה זה כמה מאות שנים בעולם, וגם בחברה הישראלית, עוד מתקופת היישוב, עוד מתקופת המוסדות הציוניים, עוד בחוץ לארץ. התנועה הציונית, מראשיתה, לופתה בתהליכים דמוקרטיים. אז מה אתה בא וטוען שהקושי העכשווי בקיום הלכה נובע מהופעתה של תופעה חדשה ששמה דמוקרטיה? מה פתאום? מאז המהפכה הצרפתית עבור ככה וככה מאות שנים. וגם היישוב, עוד בטרם היות מדינה, זאת אומרת, זה לפחות סיפור של 120-150 שנה. אז מה אתה אומר שזה גורם חדש? אז אני אומר שזה גורם חדש. זה גורם חדש כי יש כאן שיתוף השם. מה שהתכוונו כשאמרו דמוקרטיה כאן, בארץ ישראל עוד בטרם הקמתה של המדינה, מה שהתכוונו כשאמרו דמוקרטיה לפני 100 שנה ולפני 80 שנה ובמחילה גם לפני 40 ו-30 שנה, זה לא בדיוק מה שאומרים ומה שמתרחש ומה שנושמים היום. אסביר. הדמוקרטיה בראשיתה, אני אסביר את זה בקצרה, כמובן אפשר להעמיק. הדמוקרטיה בשנים הראשונות ואפילו בעשורים הראשונים של המדינה הייתה שיטה טכנית שאפשרה לרוב לבחור שלטון. שכוח, אין לנו נביאים, אין מי שימנה מלך בבת קול, אז הציבור, כל אחד שם פתק בקלפי ונגמר הסיפור. כלומר, היה עם ציוני, יהודי, ערכי, שטכנית, אי אפשר לעבור אחד, מי אתה רוצה, מי אתה רוצה, שמו פתקים. כלומר, זה קצת יותר משוכלל כמובן, ורשות שופטת, ורשות כזה, אבל בגדול, הרוב בחר שלטון. מה שקרה ב-10-15 שנים האחרונות, זה שהדמוקרטיה שינתה את אורה. אני לא בטוח שהיא עשתה את זה בצורה דמוקרטית, כלומר, אני לא זוכר ששאלו אותי, ואני לא זוכר שהצבעתי על זה. אבל הדמוקרטיה שינתה את אורה, והיא נהפכה להשקפת עולם, שיש בה ערכים של שוויון מוחלט. שוויון זה אומר יהודים וערבים ומשפחה שיש בה אבא ואמא ומשפחה שיש בה כל מיני הרכבים אחרים, כולם שווים. והומניזם, לא יודע אם המילה קיצוני כאן מתאימה, אבל קיצוני. וליברליזם וערך האדם כערך בלעדי. פתאום, במקום רק להיות, זאת אומרת, אני מאוד בעד הדמוקרטיה, כל עוד הכוונה היא שאני אשים פתק ואני אבחר. בין אם זה בחירות ישירות ובין אם זה בחירות לרשימות. אבל פתאום הדמוקרטיה משדרת לנו סולם של ערכים, והערכים הללו יותר חשובים מאשר ההצבעה. ואומרים לך, גדולי הדמוקרטים, אם הרוב יצביע שהתורה פה קובעת, אז הרוב לא קובע. כי הרוב אמור לשרת את הערכים הנכונים, ואת הערכים הנכונים אנחנו נקבע. בלי לשאל אותך. ערכי הדמוקרטיה, כן. אבל זה יותר מזה, זה תרבות. מי לא אומר את זה? כל מי שכותב ועסוק בהגות מדינית, אני אחזור על השאלות. הבנתי, השאלה הייתה למה אני מתכוון, פשוט יראו לי שמקליטים כאן, במילה דמוקרטיה. אני מתכוון לשימוש של הנהגת המדינה, אני מתכוון לשימוש של התקשורת, אני מתכוון לשימוש של המורים לאזרחות, רובם, שוב, התוכניות לימוד, בסדר? תוכניות, אני יכול לגבות את דבריי באין ספור מחקרים על כולל אחד שיצא השבוע. אני אמקד, בואו נדבר על התרבות, יהיה הרבה יותר קל, בסדר? לפני זמן קצר היה ויכוח ביני לבין ילדיי. אני, אז ברוך השם, זכינו, יש לנו 6 ילדים בבית. אומר אחד מילדיי, אבא, יש לי פתרון. בוא נצביע על זה. עכשיו, חישוב מהיר מגלה שאם עושים הצבעה, יש יותר ילדים מאשר הורים, אני מפסיד בגדול. עכשיו, אני בחיים לא אמרתי לאבא שלי, בוא נצביע על זה, ולא כי הייתי יותר מחונך. כי לא חייתי בדור שבו כל אחד יש לו אצבע וכולנו שווים. אבא יש לה אצבע, אמא יש לה אצבע, 6 ילדים יש להם אצבע, רוב קובע. זאת אומרת, יש כאן שדר ערכי, תרבותי. איך אומרים הילדים? אתה לא תקבע עליי. זה בא מהמהפכה הצרפתית בלי שהם יודעים להגיד את המילה דמוקרטיה. ארוכה מדי בשבילם. בסדר? אתה לא תקבע עליי. זאת אומרת, יש כאן שדר שבא ואומר, כל אחד קובע, וכל אחד יש לו זכות, חוק, כבוד האדם, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, כשקוראים את הסעיפים, זכותו של אדם, זכותו של אדם, זכותו של אדם, אני לא יודע, אני חונכתי לחובתו של אדם. אני חונכתי לחובתו של עם. לא רק על חובתו של אדם. עכשיו, מי שגדל בתוך תרבות כזאת, יכול להיות ילד מתוק, ילד טוב ירושלים, הוא סופג מהאווירה כולה זכותך לבחור, זכותך לבחור, ופתאום נכנס המורה ואומר לו, זה הלכה, כזה ראה ועשה, כזה ראה וקדש. מה? המורה הזה הוא פשוט לא ראה, הוא לא בעניינים. זה מיושן, לא הלכה מיושנת. התפיסה שמישהו יגיד לי מה צריך לעשות, היא במידה מסוימת לא רלוונטית. צריכים להבין את נפש הנה. עכשיו, במידה מסוימת, מה שאני הולך לעשות פה הוא ללמד זכות על הילדים. א', לא כולם כאלה, ויש ברוך השם רבים וצדיקים שיודעים יותר הלכה ממני ומקיימים יותר טוב ממני וכו' וכו'. אני בוודאי לא מדבר על הכללה. אני קצת אבל מנסה למפות את הקשיים. עכשיו, אני מלמד זכות שזה אומר שהוא לא קם בבוקר עם רשעות בלב. הוא מושפע מהאוויר שהוא נושם. מה לעשות? אם הילד מקיע אחרי שהוא שאת אכל או אוכל לא טוב, אז האוכל השם. אם הוא נושם מסרים מסוימים, אז באיזשהו מקום הם מחלחלים. אני מבקש לטעון שאחד הדברים שהתחדשו זה האופי שהדמוקרטיה מופיעה בעולמנו, בעיקר גם כסולם ערכים, אבל עוד יותר חריף כשזה בא כתרבות. והתרבות הזאת משדרת, אני אבחר, ואני אבחר, ואני אבחר, ופתאום באים להגיד לי על איזה שפיץ, איך להכין קפה, יאללה. כאילו, הרי אני אקבע אם אני בכלל רוצה קפה, אם אני רוצה תה, אם אני רוצה ארוחת בוקר, פתאום אני הולך להכין קפה בשבת. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כלי תקשורת ההמונים, שכאן זה קצת יותר פשוט, שעל פניו ניתן לבוא באותה טענה. תקשורת המונים היה כבר לפני 100 שנה, לא היה טלוויזיה, היה רדיו, ולפני הרדיו היו עיתונים, עוד יש עיתונים עוד, כן? שוב, שליוו את התנועה הציונית מראשיתה. אז מה אתה אומר תקשורת המונים? מה השתנה? השתנה כמובן הרדידות והשטחיות שחלק מכלי התקשורת הארציים והאזוריים. הרבה פעמים האזורים הם מרשים לעצמם להיות עוד יותר רדודים, המקומונים מה שנקרא. וכנה לגבי ערוצי הרדיו המקומיים, הם באיזשהו מקום לא מרגישים שכל העם מקשיב, אלא רק 500 אלף, אז מרשים לעצמם לרדת עוד יותר נמוך בסולם הגסויות. כלי התקשורת שינו את פניהם, סתם לסבר את האוזן, יושב פה ציבור יקר במגוון גילאים, ירימו את היד כל אלה שבכיתה זין היה להם טלפון סלולרי. למה אתם לא מרימים את היד? הייתם במשפחות עניות? כי לא, אתה, יש פה אחד, כן, צעיר שבחבורה, ישר כוח. ירימו את היד, בוא, רגע, אני לא, לא, לא משחרר אותך ככה. ירימו את היד כל אלה שכמו בניים בכיתה דלת היה להם אימייל פרטי. כיתה דלת היה לכם אימייל, זה כבר לא. תעשה חשבון, תראה איזה אימייל ואיזה... זאת אומרת, הכניסה של האינטרנט, הכניסה של הלוויינים, הכניסה, קודם כל כמותית, הסיפור הזה השתנה לחלוטין. בד בבד, לצערי, הכניסה של כלי התקשורת המסחריים, בעיקר זה קרה בטלוויזיה כמובן, מערוץ המכונה ממלכתי לערוצים מסחריים ולשניים וכולי וכולי, הביא לזה שהילד שיושב מול המסך הוא לא רק רואה תוכניות על הציונות ועל בניינה של הארץ, הוא רואה דברים קצת יותר רדידים, ואני עדין וזהיר בלשוני. ואפשר לצפות שבוע ושבועיים וחודש וחודשיים, בשלב זה פורץ. זאת אומרת, איך אתה בא לחנך אותו לקדושה ולטהרה, כשאתמול בלילה הוא צפה 3 שעות, או גלש 4 שעות? עכשיו, לא באתי לזרוק את הטלוויזיות כרגע, אבל לא, זה בכלל לא הנושא. הנושא הוא הניסיון להבין את השדה שבתוכו גדלים וצומחים בעזרת השם יתברך, בדרך ישרה, ילדינו, בנינו ובנותינו. גורם שלישי שאני רוצה לדבר עליו זה חשיבה מדעית. וזו נקודה מעניינת שהתלבטתי, אמרתי, אני אשים אותה כאן. חשיבה מדעית זה מה שעושים בכל עבודה, שהמורה אומרת, טוב, מה צריך לחקור, ומה אתם רוצים, ואיפה האנציקלופדיה, והיום זה גם האינטרנט, ובוא, זה כל מעבדה. עכשיו כאן, אתם לא צריכים להצביע, אני יכול להצביע. גם כשאני הייתי ילד, למדנו בבית ספר, הייתה מעבדה, ולמדנו פיזיקה, לא יודע מה אני זוכר, אבל למדנו הרבה דברים, אבל אז, אני שוב, תקנו אותי אם אני טועה, התחושה שלי היא, שגדלנו יחסית באווירה שהתורה, הקדושה, הזהות היהודית, וכדי להיות יהודים מעורים, כדי להיות יהודים משכילים, גם לימדו אותנו מדעים, ואני רואה בזה ברכה, כי אז כן אתה. לתקן עולם מלכות שדי, זה גם המובן הפיזי. ייחוד דרכנו בין השאר, זה באמונה שמותר וצריך ורצוי לגדל גם רופאים דתיים, וגם מדענים דתיים, וגם קצינים דתיים, וכן הלאה. לא רק להסתגר באוהלה שתורה, כל אחד לפי הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אממה, כמו שאומרים הילדים. אצלנו המעבדה הייתה למטה, בצד שמאל, בקצה הפרוסדור, מעבדה משוכללת, אין לי בעיה. ובלב הבניין היה בית מדרש. אני מרגיש שרוחנית זה התהפך. כל שפיזית הם נשארו באותו מקום. זאת אומרת, החשיבה המדעית עברה לעוד מקצוע ולעוד מקצוע ולעוד... המסר הבסיסי שמוקרן פעמים רבות בלימודים זה מה שצריך להוכיח, זה מה שקיים. או ליתר דיוק, מה שניתן להוכיח, זה מה שקיים. ועושים עוד עבודה, ועושים עוד מחקר, ועושים... עכשיו, אני מאוד בעד ברגע שיש הפרדת רשויות. אתם יודעים מה? לא הפרדת רשויות. יש הרבה דברים טובים שאפשר לקחת ללימוד תורה, אני אגיד את זה בזהירות, משיטתיות. לא אמרתי ממדעיות, אני לא רוצה להסתבך לגמרי. אני אמר משיטתיות. מכתיבה בהירה, מכתיבה עקבית, אפילו מחקר, אפילו משאלות, מצווה ללמוד תורה מתוך מאמץ, לא מתוך סגירת המוח. אבל כשהגישה נהפכת לתנאי לאמת, כשכל דבר, אם הוא לא פורסם בז'ורנל מדעי, אז הוא לא קיים, אז יש כאן סתירה בין עולם המדע, אומרת, בכורה, כבר לפני 50 שנה גמרנו מסתירות בין המדע לתורה, והבנו שהכל יכול להסתדר, וזה עוסק באיך חיים, וזה עוסק למה חיים, ולמה חיים, איך חיים טכנית, התכוונתי. המדע מגלה איך זה עובד, עושה דברים מדהימים ברפואה ובטכנולוגיה וכולי וכולי. אני חשבתי לתומי שמתח בין תורה למדע זה כבר 30 שנה מאחורינו. מי היום, עד הספר הראשון שלך לקנות, זה ספר על האם יש סתירה בין תורה למדע. די, יצאנו מזה. זה הדור של הסבים, אולי. אני חושב שהסוגיה חוזרת, אבל מזווית אחרת לגמרי. לא מהזווית שמי ברא את העולם, ולא מזווית של מפץ גדול וכדומה, אלא מזווית של האם יש מקום לאמונה, שממילא מאפשרת קיום ההלכה, זה דבר השם, או שהכל שפיט. וזה לכאורה המשפט ששאפתי מבית המשפט, אבל אני מתכוון כרגע שהחיים עצמם, מה שלא שפיט לא קיים. ובהקשר הזה אני שם את החשיבה המדעית פה על השולחן. ואני בא ואומר, היא מחלחלת ומשפיעה ויוצרת קושי, משבר, אתגר, אפשר לדון אחרי זה למילים. נקודה רביעית, זה העידן. כן, שאלה, אני אחזור לשאלה, כן. אני אומר, אני השתדלתי לצאת ידי חובה כל האחרונים ואחרוני האחרונים, אז הערתי הרבה הערות, אולי כבר מרוב עצים לא רואים את היער. פעם למדנו תורה, השתדלנו לקבל תורה בבית ספר. להיות תלמידים, תלמידים שלומדים תורה. וחוץ מזה לקחו אותנו למעבדה או לשיעור מתמטיקה, והמורה למתמטיקה כתב בסד, ואחרי זה הוא כתב מה שצריך להוכיח, מה שהיה צריך להוכיח, ושם עבדו בשיטות שכלתניות. אני חש שאם התפתחותה המבורכת של האקדמיה בהרבה מובנים, היא מחלחלת לעולם היהודי התורני האמוני, והיא משדרת מסר שרק מה שניתן להוכיח קיים, מה שלא ניתן להוכיח לא קיים או לא אמיתי. שהרי כל דבר צריך להיות מבוסס על הוכחות אימפיריות, על בסיס מאמרים שהתפרסמו בז'ורנלים קבילים וכולי וכולי. זה מצוין שזה עובד בתחומי המדע. זה בעייתי מאוד כשאתה משליך את אותה חשיבה על המורה להלכה שנכנס פנימה. אתה אומר לו למה ומי אמר ומה פתאום, ואתה אומר מה פתאום בכלים של מעבדה, לא בכלים שהקדוש ברוך הוא להר סיני. בהקשר הזה, הנקודה האחרונה זה פוסט מודרנה. טוב, כשמה, התקופה של הפוסט-מודרנה, זה התקופה שאחרי המודרנה. אני אפשר לעשות פה ימי עיון שלמים על הפוסט-מודרנה, וגם אז לא נצא ידי חובה. אני רוצה להעיר אותה מנקודה אחת. אחד המאפיינים של העידן שבתוכו אנחנו גדלים ומגדלים את ילדינו, ולא בחרנו את העידן, נולדנו לתוכו, אחד המאפיינים זה שאין אמת. כלומר, פוסט מודרנה זה אחרי המודרנה, אז בוא נלך דקותיים אחורה למודרנה. העידן המודרני אופיין בזה שיש אמת, והיא תיגל את העולם. אחד חשב שהאמת זה קומוניזם, מה זה אחד? מיליונים חשבו, או עזרו להם לחשוב. ומיליונים אחרים חשבו שהאמת זה דמוקרטיה, ומיליונים אחרים סוציאליזם, ומיליונים אחרים וכן הלאה. כל מיני איזמים, כמו שנוהגים לומר לזה, שלכולם היה ברור שיש אמת, וכל הוויכוח היה, מה האמת? אבל זה ברור שיש אמת ויש סולם ערכים, וכדי לתקן את תחלואי החברה צריך או ליברליזם קיצוני וחוב שוק חופשי, או הפוך, רגולטור, כל המדינה כולה רגולטור אחד שלם, ושליטה של השוק. היו אידאות שונות שנאבקו, אבל היה ברור לכולם שיש משהו גדול ועליו צריך להתיישר. העסק הזה בפוסט מודרנה כבר לא נכון. פוסט מודרנה המאפיין הוא, זה לא שאתה אומר קומוניזם ואני אומר ליברליזם הפוך. אתה תגיד מה שאתה רוצה, עזב אותי בשקט. כל אחד איך שהוא רואה את העניין. כל אחד ונקודת המבט שלו. כל אחד, איך אומרים, הנרטיב שלו. כאילו פס הכל שלו. יש איך שהיהודים מתארים את המאבק על, על ארץ ישראל, יש איך שהפלסטינאים. פשוט שאלה של איך אתה מסתכל. יש איך שלה, תסלחו לי, איך שהגברים קוראים את התורה, ושאיך שנשים קוראים. זה משהו אחר. זה לא התורה אובייקטיבית אמיתית, ואני מתבטל לדבר השם. זה נורא תלוי איך שאתה מבין. ואפשר להמשיך עוד חיינה וחיינה. המאפיין המרכזי כאן זה מות האידיאולוגיות. בסדר? זה לא שאני באתי עם אידיאולוגיה חדשה. האידיאולוגיה שלי היא שאין אידיאולוגיות. תן לחיות. עזוב. אם רוצים לתארך את זה, אז מקובל פחות או יותר מלחמת העולם השנייה. אני אסביר למה. לתאריך את המעבר, כמובן שתקופה לא עוברת בלחיצת כפתור וביום מסוים, זה לא כמו שנה, שביום מסוים ראש השנה ואז מתחילה שנה חדשה, אבל אפשר, אם רוצים לזהות תהליכים, בכל זאת ראוי קצת לתחם אותם. מלחמת העולם הראשונה, אני הולך אחורה, אגב זה נורא מעניין, מלחמת העולם הראשונה אף אחד לא קרא לה מלחמת העולם הראשונה. חשבתם על זה פעם? נורא מעניין, למה? לא... גם מלחמת לבנון הראשונה, אני השתתפתי בה, לא קראו לה מלחמת לבנון הראשונה, בכלל קראו לה שלום הגליל, אבל לא חשוב. מלחמת העולם, קראו לה המלחמה הגדולה, והיו משוכנעים, מתוך אמונה גדולה, שהיא המלחמה גם האחרונה. כאילו, הייתה איזו תקלה, האנושות כולה קמה אלו באלו, איזה גוג ומגוג כזה, וזהו, ומתו מיליונים, נדבר על מלחמת העולם הראשונה. אבל בעזרת השם אנחנו עולם נאור ואנושות משכילה ומתוקנת ודי נגמר ונקים חבר נקים כל מיני גופים ויש שלום בעולם. כשפרצה מלחמת העולם השנייה ובעיקר כשתוצאותיה נודעו ואנחנו כל הזמן בתוך הסיפור שלנו של השואה אבל מדובר על 100 מיליון אנשים, זאת אומרת מדובר פה על מספרים אסטרונומיים ומושגים של העולם. ברור שיש ייחוד שמי שרצחו בצורה שיטתית ורצו למחוק עם, זה ברור שיש ייחוד. אבל להבין כמה מיליוני רוסים נפלו רק בקרב סטלינגרד, כן, בחורף הקר של, וכן הלאה, העולם פתאום אמר, בואנה, לאן כל המדע, לאן כל האידיאולוגיות האלה לוקחות אותנו? די! אבל קצין שחוזר משדה הקרב, והוא בן 50, והוא עטור תהילה ודרגות ואותות, הוא לא יחזור הביתה ויגיד לעזוב אותי מכל האידיאולוגיות. הוא לא בגיל שהוא משתנה כל כך מהר. אבל מי שנולד במלחמת העולם השנייה ובשלהי המלחמה, הוא מסוגל כבר להסתכל אחרת על הסיפור הזה. וכשהוא מגיע לגיל ההתבגרות, וקצת מעבר לזה, גיל האוניברסיטה, הוא מביא אותנו לאמצע שנות ה-60. ולדור של ההיפים, ולדור של וודסטוק, ולדור של עשו אהבה ולא מלחמה. הוא מביא אותנו לסרט אחר לגמרי. כבר... השינוי מתחיל מהזוועה של המלחמה, שזה כמו פעם שנייה. עכשיו, כמובן שזה יושב על תיאוריות ועל חשיבה ועל הליכי רוח, זה מאוד מורכב לנתח, אבל אם אני רוצה לתחם את זה, אני חושב שזה לא כמובן המצאה שלי. אני חושב שהתיחום הנכון יהיה בערך מלחמת העולם השנייה די עם האידאות, כמובן שלא הקצינים שחזרו מהקרב ולא בני ה-50, הם המשיכו להיות אידיאליסטים. האלה שנולדו היו מסוגלים, אם הוריהם אמרו, אחריי מלחמת העולם ובואו נכסח את היפנים, הילדים שלהם אמרו, אני לא הולך לווייטנאם, שימו אותי בכלא כמה פעמים שאתה רק רוצה. אז כמובן שגם היו הבדלים בין המלחמות, זה לא משנה. מה שאני בא לומר שהמאפיין של הפוסט מודרן זה שהכל יחסי. אחד המאפיינים. אני קובע איך נראה לי, איך מתאים לי, מה מדבר אליי, מה נראה לי, אין אמת. ופתאום נכנס המורה לתורה ולהלכה, והוא אומר, הנה זה אמת. כאילו, אלו, מאיפה באת? מאיפה? זה אנחנו לא בקטע הזה, זה מהמוזיאון באת לי. מה שאני מנסה לטעון זה שיש כאן גורם נוסף, שהוא מאפיין שדר עולמי. שוב, אני לא אומר שהוא רק רע, ויש כאלה שמזהים דברים טובים שיש בתוכו, אבל יש בו מורכבות שמקשה מהותית על היכולת להמשיך להיות ילד טוב ירושלים, תגיד לי מה הלכה ואני מקיים אותה. יש פה, אם אתם זוכרים את התיאור שלי ששני כוחות שמושכים, אז כרגע מפיתי... חלק קטן מהכוחות העקרוניים שמושכים על הצד השני. זה וחד כוח. זה לא, זה ארמיה, זה לא איזה, כן, איזה רגם עם, כן, עם איזה אבן כזה או משהו אחר. כלומר, היכולת הזאת לזהות את מה שמסביב, אולי יקל עלינו, אני אקח דוגמה. הדוגמה הכי טובה שאני מכיר זה המחשב והאינטרנט. שזה דוגמה מדהימה לתרבות פוסט-מודרנית. אני לא נגד המחשב, אני משתמש בו כל הזמן. וגם עם האינטרנט אני משתמש. אבל זה דוגמה לתרבות, אני אקח את האינטרנט כדוגמה. יכול להיות דיון, נכנס על נושא עובדתי. נכנס פרופסור שלמד וחקר וכתב ספרים כבר 40 שנה, ואחריו, והוא כותב את דעתו, על הנושא שהוא התמחה בו, עולמית, קיבל פרס נובל. ואחרי זה אני, בן 14, לא יודע קרוא כתוב, גם אני חושב. הביגזוק, גם אני יש לי משהו להגיד. גם אני חולק עליו. האינטרנט היא זירה, או זירה שמאפשרת שוויון מוחלט. אין משמעות למקום. הוא יכול להיות באמריקה, ואני תוך שנייה בסין מגיב לו, ואחרי זה הוא מהונגריה מגיב בשניות. יש בזה גם יתרונות כמובן. אני רק מתאר את השדר הרוחני. אין משמעות לשעה. לא צריכים לקבוע באותה שעה, באותה כל אחד מתי שהוא רוצה. ובעיקר אין משמעות למעמדות. אז הוא רב, תראו, רב כותב מאמר שמפורסם באינטרנט, תראו את הדוקבקים. לא רב, לא מבוגר, לא כבוד, לא שפה, עכשיו לא כולם, יש כאלה שלא כתבו, יש כאלה שלא קראו, יש כאלה שאין להם אינטרנט, יש כאלה, לא אמרתי כולם. אני אומר, האינטרנט זה מקום שבו אתה חש את הפעימות של הפוסט-מודרנה בצורה מאוד חזקה. הייתי מעז ואומר, לא בכדי, הפוסט-מודרנה והאינטרנט באים, כן, בתקופה מקבילה. שוב, אני לא נגד, אני לא בעד, זה לא הנושא. אני בא להגיד שנער שרגיל, שכל מאמר מעודדים אותו לכתוב טוקבקים, הוא קורא את הטוקבקים, והוא צועק עליו, והוא אומר, הרב הזה מדבר שטויות, אומר, והשני אומר, זה רב זה? והוא קורא לו בשמו הפרטי וכו' וכו'. ולמחרת, אני צריך להיכנס לכיתה ולעמוד לכבוד הרב ולקבל את, כן, את, מה, נציגיו של הקדוש ברוך הוא באופן זה או אחר. יש כאן קושי. יש כאן קושי עקרוני. תיאר את קצב השינויים ואת קצב הזרימה בספר מבריק, דוקטור דניאל שליט, ספר נקרא ספר הקניון, וכך הוא כותב, הכל משתנה, הכל זז, דוהר, מסתחר, הוא מדבר על העולם. בשעה שמילים אלה נקראות, אולי הן כבר מיושנות. השינוי הוא הדבר היחידי שאיננו משתנה, המשפט נהדר. השינוי הוא הדבר היחידי שלא משתנה. הולך ומואץ, רק קצב השינוי משתנה, הולך ומואץ. הקצב בו האדם נע, הקצב בו הוא מקבל מסרים וידיעות, הקצב בו משתנים מסביבו הרגלים, הסדרים, המכשירים, הטפסים, הכל הולך ומואץ, והתורה... בסדר, אז יש עוד פירוש, מראים מה ההלכה אומרת על הטכנולוגיה האחרונה. נצח זה דבר אחרון שמעניין אותי בדור שבו היסוד זה מה חדש. שהסלולרי הוא מצוין ובאים אליה הורים, הילד משגע אותנו, למה? כי לפני שלושה ימים כבר יצא דור, כן, פעם דור היה כינוי למין האנושי, היום דור זה קודם כל דור בסלולרי. הוא אין לו בדיוק את השימוש האחרון. הכנסתי לחנות עם מכשיר, אני חושב, של שנה. אמר לי, אין לי כבר חלקי חילוף. חנות רשמית של הרשת. אמרתי, מה זה אין לך חלק? מה, מי מסתובב בזה? אמרתי לו, מה זה מי מסתובב בזה? אני. מה זה מי מסתובב בזה? חלמת לי משהו לפני שנה, תתקן. בקיצור, נורא התנצל, תבוא עוד שבוע, יביא את החלקים, הוא במחשב ראה שיש חלקי חילוף בבאר שבע. כן, בסניף שלהם בבאר שבע. אני לא בעסק, אני לא בעניינים. אמרתי, איך תדבר על מושגי נצח? הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה ברשימת המאפיינים, והיא החמישית, זה התחברות. כן? הרצון, לזרום, להשתייך. כתב על זה דברים מאוד חריפים לפני כמה שנים, הרב טאו, שליטה, ראש ישיבת הרמור. כותב ככה, אנחנו חיים היום בלב תרבות האינטרנט. קודם דיברתי על התרבות הפוסט-מודרנית. התרבות, או התרבות הדמוקרטית, תרבות האינטרנט. הטלוויזיה והעיתונות הפונים אל יצרי הלב. טוב, אצלו זה די שחור לבן, התיאור, ותכף תראו למה. התרבות הזאת אומרת שצריך להשיג סיפוק מיידי, עכשיו ומיד. יש מחקרים, כשבן אדם מאוד רוצה לראות משהו באינטרנט, תוך כמה שניות, כן? זאת אומרת, אם הדף לוקח לו חצי שנייה לעלות, מתי הוא נוטש? מתי הוא, יאללה, תסגור. והדרישה עולה. זאת אומרת, אם פעם אנשים היו מחכים בשקט, חצי דקה, אני עוד זוכר. היה עולה אתר תוך חצי דקה, הייתי בסדר, עושים כוס קפה, כאילו, מה רצית? זה צריך להגיע מאמריקה המידע, או אני לא יודע מאיפה. כל מחקר כזה מקצר את הזמנים. בן אדם, אם זה לא עולה לו בקליק, הוא כבר יוצא. וזה רק דוגמה. והכיוון הזה חודר בסופו של דבר גם לעולם הרוחני. וזה בעצם די בדומה לחלק מטענותיי. שהטכנולוגיה משדרת גם מסרים רוחניים. אני לא אמרתי לכן לפסול את הטכנולוגיה, אמרתי להבין למה קשה לקיים הלכה, כשכל העולם, אני אחזור לפוסט מודרנה, משדר אני אקבע ומתאים לי, ופתאום הרב אומר מה נכון. וזה ההלכה, כאילו מה? כשהכל זורם והכל מתחלף והכל משתנה, ופתאום יגיד לי, והתורה... כשתלמיד בא לישיבה, מה קורה בפועל? אם הוא לא ירגיש בנעימות מיד, בגן עדן אינסטנט, אז הוא כבר אומר שהוא לא יכול להתחבר. הוא מצפה שביום הראשון שינס לישיבה, אומרים סלולרי לאמא שלו, אמא, תורה זה גן עדן. הלו, אמר תורה, תהליך, מאמץ, דבר איתי בעוד שנתיים, דבר איתי בעוד שלוש, הוא בכלל לא, אילו לדבר איתי בעוד שלושה ימים, זה נראה לו מופרך. הישיבה הזו לא מתאימה לי, כי אין פה ריקודים, אין פה סופגניות כל היום. אבל מה זה בדיוק להתחבר? כשרואים בטלוויזיה את פסטיבל הרד, אומר האדם לעצמו, בדיוק ככה הייתי רוצה להרגיש בישיבה, איזה זרימה כזאת, כן? קצת קבלת שבת, קצת קרליבך וריקודים, צריך לדעת שזה הכל שקר. זה לא קדושה, זה בלוף. הוא מדבר לתרבות, לאו דווקא לאינטרנט עצמו כמובן. מי שלא מוכן להשתנות, לעבוד ולצאת מהתפיסות הקטנות שלו, כאילו עבודה נפשית, עבודה מידתית, לצאת ממציאות למציאות, לתקן את מידותיו, ללמוד תורה, לעלות בדרך ארוכה ממדרגה למדרגה, מרגל אחד הרגלים אחרים, חי רק בדמיונות. הוא בעצם רוצה לשמר את הרמה הדתית שבה הוא חי ונמצא כיום, מבלי להתאמץ ומבלי להתקדם באמת, להישאר ברמה של הווי דתי נעים עם קצת מוזיקה דתית. והוא ממשיך עוד ועוד, זה פורסם בהתחלה כשיחה, אחרי זה מישהו אמר לי שזה הופיע באיזשהו ספר, לא בספרים, כן, לא באמונת איתנו, הופיע באיזשהו ספר בתור מאמר. הטענה היא שהילד קם בבוקר, או נולד, והוא נושם אווירה, הוא נושם אווירה מסוימת, שמשדרת לו, תזרום, תתחבר, ופתאום נכנס המורה להלכה ואומר לו, ככה עושים את התאי וכלי זה וכלי זה, פשוט מנותק. עלול להתאפס כמנותק, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שרבים צדיקים ורבים לומדים הלכה ורבים מקיימים אותה, גם לומדים יותר ממני, גם מקיימים יותר טוב ממני, אני לא חלילה באתי להוציא לאז על הדור, אלא תאר את, את הקשיים שאוכלים בקצה. מה גודל הקצה? שיעשו החוקרים מחקרים. גם אז אני לא יודע אם אני אקבל אותם, אבל שיעשו. עושה הרב סולובייצ'יק השוואה מדהימה בין תגובתו של משה רבנו בחטא העגל לתגובתו בקברות תאווה, שביקשו סלב, ביקשו בשר. חטא העגל, בנו עגל, בנו פסל, ומשה רבנו נאבק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הניחה לי ואיחר אפי בהם וחלם. קופץ משה רבנו ואיחל משה את פני השם אלוקיו, ואומר, למה השם יחרה פרם בעמך, שרוצה את ה... מבקש, אפשר להמשיך להתמודד. מבקשים בשר, בשפתנו הקדוש ברוך הוא, סליחה, בשפתנו משה רבנו מגיש מכתב התפטרות, זה גדול עליי, פשוט גדול עליי. ואומר משה אל השם, למה הראות על עבדיך? למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? גדול עליי! כן? האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם האנוכי ילדתי הוא. שואל הרב סולובייצ'יק, איך אפשר להסביר אותו בן אדם, כן? בסיפור העגל מסתער ונאבק ומתחנן, אומר, אני אקטם. וכשהוא מגיע לבקשה לבשר, הוא באיזשהו מקום אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני לא יכול לבד. זה גדול עליי. אומר הרב סולובייצ'יק, ההבדל, אני אגיד את זה במילים שלי, ההבדל הוא פשוט. חטא העגל היה טעות באידיאולוגיה. עם אידיאולוגיה אפשר להתמודד עם אידיאולוגיה. קברות התאווה היה זרימה של תאווה, של יצריות. אתה לא יכול להביא לו אידיאולוגיה, כי הוא לא בא מתוך מכוח של אידיאולוגיה. נביא את זה במשפטים של הרב סולובייצ'יק, זה מופיע פרקים מחשבת הרב. נגד אידיאולוגיה אפשר ללמד. כמו כשמישהו בא אליך ואומר לך קומוניזם, לא נבהל, בוא נדבר על זה. מישהו בא ואומר לך, אפילו חילוניות בהכרה, באידיאולוגיה, אני מוכן לדבר איתו, לאידיאולוגיה דתית, להשוות אידיאולוגיה לאידיאולוגיה וכן הלאה. אפשר ללמד נגד אידיאולוגית, אפשר לשכנע, אפשר להאיר עיניים, ולכן משה רבנו היה כוח. יש סימפוזיון, קדימה, אני בפנים. יש פאנל, קדימה, אני מוכן לשתף פעולה ולדבר. זה היה בסופו של דבר אידיאולוגיות, במקרה הזה העגל, סטייה מן הדרך הנכונה והאמיתית של עבודת השם. כן, הוא רומז לאבן עזרא ולכוזרי, שזה היה בעבודת השם, ולא משנה. ולא קשה היה להצביע על הריקנות שבו, אבל סתו יש דיון ענייני, אם אני אוכיח לך, אתה מקבל. בקברות התאווה, פה אנו נתקלים בתאווה משתוללת, בתשוקה בלא מצרים. חטא קברות התאווה היה תופעה שפריצות תאווה בלתי מרוסנת, הפקרות מינית. טוב, הוא מוכיח מהשפה שם, שכשהם אמרו בשר, הם לא התכוונו רק לבשר שאוכלים. הם התכוונו לפריצות, הוא מוכיח את זה ממדרשים וכדומה. אפשר להתווכח ביעולותה וגם לשכנע אדם בדבר הפסותה של עבודת האלילים, כלומר מאידיאולוגיות. אבל מה אפשר לעשות נגד תאווה שהוא ניאליסטי, כמו הוא ריק... אתה בא לבחור, לפני 50 שנה, הוא נתפס לקומוניזם. אתה אומר לו, למה? הוא אומר לך, יתקן את העולם, א', ב', ג', אני אומר לו, מה עם דלת, אי, ו'? אומר לך, וואלה, נתת לי חומר למחשבה. אתה בא לבחור, אתה אומר לו, איך אתה חי? אומר לי, טוב לי. אומר לו, א', ב', ג', דלת, אי, ו'. עכשיו אני מצטט עשרות שיחות שאני קיימתי, וגם רבים מיושבים פה. אומר לך, בחור, וואלה, הרב, אתה צודק, אבל עזוב. אני אומר, למה עזוב? הרי אמרנו, משמעות החיים, טעם החיים, הקדוש ברוך הוא ברא, עבד השם, וכולי וכולי. אמר לי, וואלה, באמת, הרב, באמת, באמת, באמת צודק. הרב רוצה שחטה? כן, זה דואט מהסיגריה, כן, שלא יהיה, מהאנרגילה, בטעם. עכשיו, מה אני אמור להגיד לו? טוב, אני אומר לו, לא, על השחטה, זה לא בריא, אמא לא מרשה. אבל מה אני אמור להם? אם הוא היה אומר לי טענה, לא נכון, אני חושב שטעם החיים זה לעשות א' ב' ג', אז בסדר, יש דיון. הוא אומר לך מראש, בדיון ניצחת, אני בכלל לא משתתף בו, אני חי, אני זורם. ועכשיו אתה בא ואומר לו, סעיף משנה של תפיסת העולם, זה שההלכה רוצה ממך זה וזה וזה וזה. איפה, מה? בסדר, אתה רוצה, תעשה, אני לא... שוב, לא כולם ומיעוט וכולי וכולי, לא אחזור על ההסתייגות. יש כאן נקודה מאוד עמוקה, שהיא שונה מאשר לפני 50-100 שנה. שאז, אני לא הייתי, וכך מספרים. כן? באו באידיאולוגיות, גם אידיאולוגיות מאוד חריפות, הרב קוק לא נבעל, כי נגד האידיאולוגיה הוא השקיע, הוא הניח השקפת עולם, בהירה, מסודרת, מנומקת, ובן אדם אמר, לא שכנעת אותי, שמה עם זה וזה וזה, או שכנעת אותי. אז יש אפשרות להתמודד. כל מה שאתה אומר היום, אני אומר, תשמעי, המוזיקה הזאת, המסיבה הזאת, האלכוהול הזה, א', ב', ג', ד', אומרת לי הבחורה, בוא נה, מה זה אתה צודק? אתה רוצה שלוק? כן, כאילו. אז מה נראו להיות? אתה מבין, אם הם טוענו בחיטים, לא משיבו בכלום. זאת הנקודה. הנקודה החמישית שהיא כבר נגזרת של ההתחברות ונגזרת של עוד כמה דברים, שאני חושב שההשוואה שהאוסולוביץ' עושה שם במאמר הוא נפלא. שהוא היה אפילו משה רבנו, אבל הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו במישור הזה לא להרים ידיים, כן? הוא ברא אותנו בתוך הדור הזה, והוא הטיל עלינו את המחויבות להתמודד עם הרוחות, עכשיו אני אומר עוד פעם, הבחנה, להתמודד עם הרוחות שמפיתי כרגע 5 או 6 דוגמאות, זה קודם כל ברמה הרוחנית וזה לא עשיתי. אני לא חושב שהדמוקרטיה היא רק רעה, ואני חושב שיש דברים טובים, ויש דברים שלא טובים, וכן הלאה, כל הרשימה. אני לא באתי לזרוק את הכל, אני לא שייך לאלה, לשחור ולבן, ואני הלבן, כל השאר השחור. ממש לא. אבל זה לא הנושא. הנושא הוא איך אני מטפח רצון ללמוד הלכה או לקיימה, בעידן שכל המסרים האלה, זה האוויר שאני נושם, זה המטריה, זה האטמוספירה. אז אני מבקש בדור הזה, שבו העיקר זה איך אתה נראה, כן, אני קורא לזה face belly book, כן, זאת אומרת, אין ספר, אין מאמר, אין תכנים, זה רק הפרצופים, הם מצטלמים בשביל להעלות את הפרצופים, משדר שהעיקר רק שאתה נראה, משדר שיש לי 700 חברים, יש לי 892 חברים, אני מדבר על הפייסבוק, שואל את עצמי שאלה פשוטה, זה חברות? זה חברות נפש? זה סירוס של המילה חבר, כמו שזה סירוס של המילה בוק, במידה מסוימת. בדור הזה, שבו, כשאני הייתי ילד, אז האח הגדול היה מי שהיה אחראי לקחת את האח הקטן לבית כנסת. האח הגדול היה מי שאחראי לעזור לאחיו הקטן, להגיד לו לא ככה עושים, כן, וכולי וכולי. המונח קצת השתנה בדורנו, כן, למשהו שכל תפקידך להצליח, לרמות את השני, לדרוך על השלישי ולהיבחר ראשון. זה מסר בערך 180 מעלות הפוך מהמסר של התורה. כן, שערבות ישראל, כל המטרה שלך, אין לך ספרים, אתה נכנס 100 ימים לאיזה בית מפואר, אין ספרים, אין טלוויזיה, אין עיתונים, אין כלום חוץ מלהתבקשש אחד עם השני, ולהצליח לגמור ראשון על חשבונם. ואתה אומר בגלוי לכל האומה, אותו אני רק משחק אותה שאני נחמד איתו, אבל אני אפיל אותו בסיבוב הבא ככה וככה, ואני אפיל את ההוא ככה וככה. יש פה מסרים רוחניים, שהם ההפך הגמור מהחינוך שלנו לעזרה, לאהבה, ואהבת לרעך כמוך. בתוך המציאות הזאת תפקידנו להתמודד. אחי בא לי למשוך עוד כמה דקות ואז להגיד, תיארתי את הקשיים אבל נגמר לי הזמן ואת הפתרונות אני משאיר לכם. כן, אז אין לי פתרונות. כן, אז אין לי פתרונות, אבל יש לי דרכי מחשבה או הצעות. ולצערי, היה לי פתרון קסם אבל הזמן לא מאפשר. אז קודם כל זה צחוק אבל זה לא צחוק. זאת אומרת, יש פה אתגרים גדולים שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו לסלול את הדרך מתוך זהירות, מתוך ענווה, מתוך סייעתא דשמיא. אני רוצה למפות 3 או 4 כיוונים או גורמים שמשלימים. שנקודת המוצא, ראשית חוכמה יראת השם, זאת אומרת נקודת המוצא הראשונה, זה המסר החינוכי ההולך ונבנה, ההולך ומתעצם בנפש, שאני עבד הדקות שבריחו, לא עבד של עצמי ולא עבד של הרייטינג ולא עבד שכמות החברים שיש לי בפייסבוק, אגב, גם בפייסבוק אולי יש שימושים חיוביים, זה לא הנושא. הנושא הוא איפה הלב, איפה מרכז החיים. כמה שעות אתה משקיע בללמוד את זהותך ואת יהדותך ואת תורתך, וכמה שעות אתה משקיע בלהסתכל על התמונות של החבר של החבר של החבר. אז המסר הראשון, שהוא מסר חינוכי שצריך לטפטף ולברר ולהעמיק ולבנות, זה מסר של היותנו עבדי השם. אני רק אעיר בסוגריים שהמסר הזה הוא לא ייחודי להלכה. הוא מסר חינוכי בסיסי לכל מי שנולד מאז ומתמיד. זאת אומרת, אני צריך לא לרמות, כן? זה לא משהו ייחודי פה לרשימה. זה מסר כללי, אבל אני כן רוצה לגעת בעוד 2 או 3 נקודות שהן כן אולי ייחודיות לנושא של הלכה וקיומה. אני חושב שמי שאומר באופן עמוק, השאלה איך עושים את זה, זו השאלה. התשובה היא חד משמעית כן. אם בין השאלה הייתה, אני אחזור על השאלה. כל האדנות, כן.
זה הפך הבד, אבל אתה בא, אומר, אתה עבד, השם, לא משנה,
לא עבד, אתה יכול להישאר עבד, רק בוא נחליף את הכתובת. כן, אז אני, רגע, בוא נעשה סדר. השאלה הייתה, האם תודעת היותנו עבדי השם, זה מענה לגורמים רבי עוצמה שתיארתי. אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, והתשובה היא כן, הקושי העצום הוא איך עושים את זה. עוד מי שמרגיש באופן אמיתי שליח של העם היהודי, ושחוליה בחזרת עם ישראל לארצו, ובחזרתו לתורתו, מי שזה כל תודעת חייו, אז הוא רק לוקח דברים טובים מהתרבות מסביב, אפשר לנהל דו שיח פורה. שנייה, אני אגמור את הנקודה. הקושי האדיר הוא איך בונים את זה. אני רק הערתי על עצמי שהנקודה הזאת היא לא ייחודית להלכה, היא נקודה, אבל זה לא פותר אותה.
יש דברים שלא מסתברים, אבל כי המושג עבד זה, אחד המאפיינים של עבד זה אפסיות. וכשאתה מדבר על דמוקרטיה...
אז זה מצריך דיון, אני אחזור על השאלה, לטובת הרמקול. אומרים, אחד המאפיינים של עבד זה אפסיות, אז איך אתה מדבר על אין לך בעל תקרא חרות על החירות. עבדות הקדוש ברוך הוא היא המשחררת.
זה בדיוק מה שמתכוון. הפסיעות של האדם מול הקדוש ברוך הוא. אלה המאפיינים שלהם.
נכון.
כלומר, אז זה לא מסתדר עם כל ארבעת הגורמים שאתה מביא.
למה זה לא מסתדר? אני, יש לי בכיס אחד, איך אומרים?
כי אני צריך לעקוף את הבעיות האלה. אני לא יכול לבטל אותם.
לא. אז אני אומר, אז אני חוזר. אני חושב שיש פה שני רבדים. רובד אחד, אמרתי שאני לא נכנס אליו כרגע. רובד אחד זה התמודדות רוחנית עם התופעות שדורנו, וזה צריך להיות התמודדות של דו-שיח. לא כל דבר פוסלים, וכל כל דבר זורקים, גם לא כל דבר בונים. התמודדות של דו-שיח. ללא קשר, אני רוצה לדבר על המסרים שאנו רוצים וצריכים להטמיע. וכאן, מצד אחד, אנוכי אפר ואפר, כתוב לי בכיס ימין, אבל בכיס שמאל כתוב, ותחסרו מעט מאלוקים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו כמעט. זאת אומרת, יש פה איזשהו שילוב, אבל זה לא הנושא של המפגש שלנו עכשיו. שילוב בין אמון בעצמי, בין גאווה, לא גאוותנות, בין גאווה, לבין אפסות. נקודה שנייה שהיא כבר כן ייחודית, אני קראתי לה הבנה מחשבתית שחשיבות מערכת ההלכה. זאת אומרת, אני חושב שבד בבד עם לימוד ההלכה צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לדבר על ולמה רוצים מאיתנו דווקא פרטים. למה יורדים מאיתנו לרזולוציה של איך, לא יודע מה, איך בוררים את זה בשבת, או איך לא בוררים בשבת. אבל אני חושב שצריך הרבה יותר לשלב כל הזמן הסברים על החשיבות, אני קראתי לזה מערכת ההלכה. לא רציתי לקרוא לזה מסגרת, כי מסגרת זה דבר טכנית. מערכת היה נראה לי עם המילה ערך שם בפנים איכשהו. כן? להסביר כל הזמן תוך כדי, לא אמרתי כל שיעור, עבודה לא פעם בשנה. להסביר כל הזמן למה אנחנו מאמינים שזה נכון. אז מי שירצה ילך לדימויים של מכונת כביסה וכל ספר הוראות, אבל צריך הרבה הרבה מעבר לזה. נקודה שלישית, לימוד חווייתי. לימוד חווייתי שמקרב ובונה את הדברים, רוצים לדבר על הפרשת תרומות ומעשות שנייה.
עושים את...
לא, אני לא מדבר על אותו דבר. לא, 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 לא הבנתי. לא הבנתי, שכחתי מילה. לימוד הלכה חווייתי. כלומר, מדברים על תה בשבת, עכשיו אמצע השבוע, בוא נביא לפה מחם, בוא נביא לפה זה, בוא נראה. מדברים על בורא, מדברים על... מה שזה לא יהיה. מדברים על ללחוץ ציצית, בוא נכין. לעשות דברים שזה לא רק יישאר חומר למבחן, אלא קצת יקרבו את זה לחיים. וכאן שני סיפורים ממדי, שניהם לא קראו לי, אלא שמעתי אותם. אחד על ציצית, מעשה במנהל שהיה בשכונה מאוד מאוד קשה, שבה רוב ההורים היו מסורתיים בלי ציצית, וחלק גם בלי שבת, או שבת ככה וגם ככה. והוא החליט ציצית, כמה אפשר לדבר, כמה הוא יעניש, הוא אמר, עושים מבצע, מכינים ציצית, היה בית ספר מעורב, גם בנות. מה עושים? אז הבנים הכינו ציצית לעצמם, הבנות הכינו ציצית לאבותיהן. בסדר? מתנה, הכינו ציצית. וכעבור איזשהו פרק זמן, הייתה אספת הורים, והוא רואה איזה אבא עומד בפוסדור, אבא אומר לאבא, עוד דקה, אני עם מישהו, קורא לאבא פנימה, הוא רוצה לפתוח עם בשיחה עם האבא, אז הוא אומר לאבא, תשמע, אני לא גר פה בעיר, אתה גר פה בעיר, וזה בכנסת אתה מתפלל. האבא קצת מסמיק, ואומר לו, לא כל כך מתפלל בכנסת, אני עובד מאוד קשה. אז הוא בשביל להתחמק, אמר, לא, התכוונתי בשבת. אז האבא מסמיק עוד יותר, ואומר לו, שמע, פרנסה קשה, אין ברירה, צריכים לעבוד בשבת, אני מקווה שזה בפנסיה זה יעבור לי. אומר עצמו המנהל, בלב, ככה אני שומע, איזה מטומטם אני? מה שאל? מה, אני לא יודע שחלק מהציבור פה הם לא... למה להעליב אותו? מה גרם לי להעלות על דעתי שהוא אדם ששומר שבת ושומר וזה מתפלל למי? אומר לי, אני אגיד לך מה עלה על דעתי. זה שראיתי אותו בפרוסדור, ראיתי ציצית ככה משתלשלת מחולצתו מאחורה. אמר לו, תשמע, אם אפשר במחילה, סתם מעניין אותי. אתה אומר לי, שבת לא כוח יוצא לך, ותפילה, הציצית, תשמע, אם הבת שלי הכינה לי כזאת מתנה, אני לא אלבש אותה כל יום. כן, זאת אומרת, יש דברים שמקרבים על הלב, והסיפור השני שלי גם כן, זה סיפור מעבר לים, זה על סוכה. אמרתי ממנהל בית ספר, בקהילה בחוץ לארץ שלא ידעו, ולא, קהילה יהודית, לא ראו סוכות, לא שמעו על סוכות, לא יודעים על מה מדובר. אז הוא החליט, כל שנה, בכל המועד סוכות, פעם אחד, עושים סבב סוכות. אבל יש בדיוק 3 או 4 סוכות לכל הכיתה. כי רק 3 או 4 משפחות מכירים, אז הוא לא רוצה להעליב הורים. אז הוא אמר, אתם אחראים על הכיבוד, אין להם סוכה בבית, ואתם אחראים להסיע עם המכוניות. 5 מכוניות מסוכה א' לסוכה ב', וביקרו בשלושת הסוכות של 3 המשפחות היותר דתיות, ובכל סוכה אחד קיבלו ברכה, ובמקום אחר שיר, ובמקום אחר סיפור, הלכו הביתה, והוא היה מאוד מרוצה, הוא שילב את כל הקהילה. מי שהיה לו סוכה ביקרו, כל הכיתה, אני יודע, כיתה ד', כל הכיתה ביקרה אצל הסוכה, וילד אחר אבא שלו הסיע, וילד אחר אבא שלו הביא אוכל כשר. שנה אחרי זה, ערב ראש שנה, הוא מקבל טלפון. הרב, המנהל, גם אנחנו מקימים סוכה. איזו משפחה מנותקת. אמר לו, מה? ואנחנו רוצים שהילד שלנו יוכל גם לארח את הכיתה. כי זה לקח 4 שנים, כל הכיתה היו עם סוכות, כולל כמה סוכות שהוא עזר לסבסד. כלומר, הנקודה הנוספת שהיא באה מזווית אחרת לגמרי, דווקא בעולם של שכל, דווקא בעולם של פילוסופיות, דווקא בעולם, אני הולך על הנקודה הזאת, החיבור הנפשי, החיבור הנפשי העמוק והאמיתי. נקודה אחרונה, שאני יכול רק להציר עליה ובזה אני אגמור, ספרים מעשה בעיירה של פחח, שהוא היה הפחח הכי טוב בכל המרחב, בכל המחוז. הכין סירים, הכין כאן את צולם אז, כן? ואז באותה תקופה, אין אוניברסיטה, אין זה, גיל 12, נהיים שוליה. בא אחד, למד אצלו, אבל הוא זכה ללמוד אצל הפחח הכי טוב במחוז, במדינה. אז הוא רשם כל דבר, איפה כמה דופקים, ואיזה חומר קונים, ואיך מעצבים, ואיפה פה, ואיפה שם. הגיע לפרקו בגיל 18, נסע אישה, הוא לא רצה לפתוח, כן, להתחרות איתו מטר ליד מטר, נסע לצד שני של המדינה, וגם הוא, גם הוא פתח. והוא הביא את החומר הכי טוב, והוא איזה, וקיבל הזמנות, ולא יצא כלום. גורנשט אומרים באותם ארצות, כן? כלום לא יצא. והוא עוד פעם בודק במחברות, ומבדה את החומר, ומבדה עם הפטיש, ומתי הוא דופק, ומתי הוא מוציא, ומתי הוא זה. שום דבר לא יוצא, כישלון נחרץ. עולה על הסוס ועל הגלח, חוצה את המדינה, חוזר למלמד שלו, למורה שלו, מורו ורבו בפחחות, אומר לו, מורי ורבי, אני, זה לא עובד. אומר, איזה חומר קנית? אומר לו, כזה וכזה. אומר לו, זה נכון. כמה זמן דפקת? ככה? לא, זה נכון. אומר לו, תגיד לי, להכניס לתנור, כמה זמן, וכמה זמן לפני, וכמה זמן אחרי, הכל בסדר. מגרד בראש, מגרד בראש, המלמד, סוף אומר לו, תגיד לי, את האש הדלקת? את האש הדלקת? אתה יכול את כל הטכנים מבחוץ לעשות, ואם אתה לא מדליק את האש בפנים, אז שום דבר לא יוצא. ואני חושב שהנמשל פה מאיר כמו האש, שאנחנו צריכים שבד בבד עם לימוד ההלכה, להבין כמטרה מרכזית להדליק את האש. את האש של הרצון נקיים, את האש של הנימה, איך עושים את זה? זה פרטים, כן, זה, יש פה איזשהו קושי קטן. כן, אבל אני אומר קודם כל על המגמה. לא, אני מדבר קודם כל על השאיפה, אני חושב שחלק גדול שוכחים את זה. חלק גדול, מרוב להספיק את החומר, ולהגיע למבחן, ולהגיע ליחידה, בבגרות כוונה, וכו' וכו' וכו'. במילים אחרות, במקום קשיים רוחניים בלימוד ובקיום ההלכה בדורנו, אני הייתי מדבר על אתגרים, שהרי אם נזכה להיבנות, לקיים דיאלוג, לדעת להתמודד, אז רק נרוויח מהעולם שבתוכו אנחנו חיים. אז הילדים רק יהיו יותר גדולים ויותר משמעותיים, כי אם לא נדליק את, כי אם נצליח להדליק את האש, אז גם יאירו את כל הסביבה. וזה אומר הפסוק, וזה, בזה אני עומד, הנה ימים באים, נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. אני חושב שהמציאות היא לא מסבירה את הנפש, אם זה רק טכני, אם זה רק זרימה, מחפשים אמת גדולה. מה שאתם לא רואים, זה שהמחשב מאוד הסתבך כשקלדתי את המילה השביעית. עכשיו, לקחתי את זה מנוקד, אני לא יודע לנקד, לקחתי את זה ממאגר מידע, בואו אני אראה לכם. לא, הוא גם לא עושה את זה. קיצור, על המילה החמישית, עכשיו איך אני חוזר? אני לא מסתדר עם ה-2000 ו...
F5.
לא, F5, אחזור להתחלה. הסתבכנו עם ה... הנה, 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 נמצא עבדה, נמצא עבדה. המילה והשלחתי המחשב צובע באדום. כי בעברית כותבים, כשמשליחים משהו לארץ, עם כף. להשליך. השלחתי רעב בארץ. את הבעיות, את הקשיים, השלחתי. אבל זה לא טעות שלי. הנביא עמוס כותב עם חטא שכל המשברים הללו הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא כדי שנגדל, כדי שנצמח. הפסוק, הנביא דייק, המחשב לא מבין מה הוא רוצה, אבל הנביא יודע מה הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מביא מולנו אתגרים שאנחנו מסוגלים להם, מתוך אמונה שדווקא אם בעת שכזאת נאהיב את ההלכה ונאהיב את קיומה ונאהיב את התורה ונחנך את עצמנו קודם כל ואחר מכן את ילדינו ותלמידינו להיות עבדיו של הקדוש ברוך הוא, אז הם יהיו פי כמה וכמה יותר מאיתנו בזכות המפגש המפרה, ואז הוא יהיה מפרה עם כל מאפייני הדור. ואני חוזר עוד פעם, שהם לאו דווקא אויבים, הם עשויים להיות מסעים גדולים עם הלב, כן, רחמן הליבה בה, עם הלב יהיה בתורת השם ובקיום מצוותיו על ידי לימוד וקיום ההלכה, זה דבר השם. חזקו ואמצו.